בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום רביעי היום, י' ז' באדר ב' תפשין פי ד', קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. והנה גם חג הפורים כבר מאחורינו, הצלופנים וכל הסרטים הושלחו אחר כבוד לפח האשפה, מה לעשות? לא יודעת כמה מיני מתיקה נשארו אצלכם במזווה, אבל אני מאמינה שעד פסח לא יישאר פירור. ואם בפירורים עסקינן, ודיברנו על פירורים של שמחה בפורים, אז אני מקווה מאוד שהצלחתם ככה לאסוף מכל החורים והסדקים, וכן להנות ולשמוח בחג החשוב הזה. ופנינו כבר מועדות לעברם של פירורים של חמץ, כן, ניקיונות, סדר וארגון, קניות, כן, פסח לגמרי נושף לנו בעורף. אז אתמול בערב ניסיתי קצת לקבל השראה, ונכנסתי לאתר של אש התורה, מצאתי שם סיפור מתוק מדבש, שאולי היה מתאים יותר לספר אותו בתחילת שנת הלימודים, אבל אני מרגישה שזה לגמרי מסוג הסיפורים שתמיד תמיד משמשים לנו השראה. את הסיפור הזה הביא נועם הרש, שהוא מחנך, מעביר סדנאות והרצאות למורים, מורים, וגם לנוער. אני בסוף גם אומר לכם ככה עוד משהו שממש מחבר אותנו לימים האלה. אז בעצם הוא מביא כאן מכתב, נועם מרש, מכתב שהשאיר אותו ללא מילים. המכתב הזה מתאר איך גלגל החיים חוזר בעולם ומעניק לנו מהחוויות שדאגנו להעניק גם לאחרים. אני שנייה עוצרת ואומרת, החוויות שאתם תעניקו לילדים שלכם בערב פסח, זה החוויות שהם ייקחו איתם הלאה ויעבירו לילדים שלהם. זאת אומרת, אם אצלכם בבית פסח, ערב פסח היה סיוט, סביר להניח שככה אתם תמשיכו הלאה. אבל אם כן אתם מצליחים והשכלתם להעניק לילדים שלכם חוויה טובה של ערב פסח עם כל הניקיונות ועם כל ה... ואנחנו בהמשך גם נשמע כל מיני טיפים ועצות איך באמת לעשות את זה חווייתי וטוב ושמח, זה החוויה שתישאר לילדים שלכם מערב פסח, וזה כל כך חשוב. ואנחנו עוברים למכתב שמביא לנו כאן נועם הרש. בגלל שאני עדיין מנהלת פעילה, החשיפה של שמי ופרטים מזהים נוספים פחות יתאימו לי. אני גם לא בטוחה שכל ההורים יראו את החשיפה הזו בעין יפה, ולכן היא מביאה את המכתב ואת הסיפור שלה בעילום שם, אבל הוא כל כך חשוב שראוי באמת להביא אותו. וכך ממשיכה אותה מנהלת וכותבת. אני כבר ותיקה בתחום הניהול ומדברת איתך על מקרה שקרה לפני יותר מ-20 שנה לערך, כאשר היה לנו תלמיד בחטיבה שהגיע מבית מורכב ולא הצליח לסיים יום אחד בכיתה בלי להיכנס לאימותים וטאקלים כמעט עם כל מורה אפשרי. בשלב כלשהו, אחרי אין ספור הזהרות, החלטנו להוציא אותו מבית הספר, מתוך חוות דעת שהוא פשוט לא מתאים לכיתה רגילה, ואי אפשר להטריף את כל המערכת על תלמיד אחד כל כך הרבה זמן. עם כל הכבוד, יש לי עוד מאות תלמידים לנהל. ערב לפני ההחלטה הסופית, ואחרי הגישושים הראשוניים בעניין, אמא שלו מתקשרת אליי בערב ומתחננת להגיע לפגישה אצלי. אז למרות שאני מקפידה מאוד לשים גבולות, החלטתי בכל זאת שאם זה כל כך חשוב לה, לאמא, אני כן אעשה את המאמץ ואפגוש אותה. בפגישה בסלון הבית שלנו היא לא הפסיקה לבכות. היא אמרה לי שהילד חווה ילדות מאוד קשה עם אבא, היה לו אבא אלים. היא מתחננת ויודעת שנכון, הילד מורכב ובעייתי, אבל אסור לנו לוותר עליו, בגלל שאם הוא ילך לרחוב, מבחינתו העתיד שלו הולך להיות גמור. אז למרות שכבר קיבלנו החלטה להוציא אותו מחוץ לבית הספר, הבטחתי לה שבכל זאת אני אנסה שוב לשקול את העניין. למחרת בבוקר, בהתייעצות נוספת עם צוות ההנהלה, מתוך כובד ראש וצער רב, הבנו שלמרות הכל, הנער הזה לא יוכל להמשיך איתנו. הוא מכביד על המערכת באופן משמעותי מדי, ולכן הודעתי לאמא שאני ממש מצטערת, אבל הוא לא יוכל לחזור אלינו לשנת הלימודים הבאה. ואני עד היום זוכרת את המילים שאמרה לי אותה אמא. את יודעת משהו? אני רק מאחלת לך, למרות הכל, שבחיים לא תעברי את הניסיון וההתמודדות שאני עוברת. כך אמרה האימא לאותה מנהלת. כשקראתי לילד להיכנס לחדר שלי, והודעתי לו שאני מצטערת, אבל הוא יצטרך ללכת, הוא הסתכל אליי במבט פגוע ואמר לי, את יודעת משהו המנהלת? אני יודע שאני לא הכי ממושמע בעולם, אבל מהרגע שהגעתי לכאן, סימנתם אותי, ואף אחד לא באמת האמין בי בבית הספר הזה. אולי העולם בחוץ כן יאמין בי. הכנות והכאב של הדברים שלו הפכו לי את הבטן. מאז עברו כמה שנים טובות, הנכדים שלי גדלו, ואחד מהם, ילד מקסים, הובחן כסובל מהפרעת קשב וריכוז קשה, כולל בעיות רגשיות, עד כדי כך שגם כיתה קטנה לא עזרה לו. הבנו לאחר ייעוץ פסיכולוגי, הבת שלי נשואה לטייס, והבנו לאחר ייעוץ פסיכולוגי שכל המעברים הללו, כל שנתיים גרים במקום אחר, זה פוגע בילד בצורה מאוד קשה. ביתי הייתה חסרת אונים, היא לא ידעה מה לעשות ואיך להתמודד עם הבעיה הזו. עד כדי כך שבעלה שקל לעזוב את העבודה בגלל ההשלכות החמורות על הילד. ניסינו את כל היועצים והעזרה ושום דבר לא הצליח לגעת בילד באופן משמעותי. עד שיום אחד שמענו על מטפל מדהים עם כלבים שעושה ניסים ונפלאות עם ילדים, אבל יש לו רשימת המתנה ארוכה להחריד. בסופו של דבר הצלחתי דרך קשרים לקבוע איתו פגישה, מבלי שביתי תדע למקרה שהוא לא יהיה מוכן לקבל את הילד שלה. כשנכנסתי לחדר של אותו מטפל, הרגשתי חולשה וחשבתי שאני עומדת להתעלף. כן, זה היה התלמיד שבהחלטה שלי הוצאנו אותו מבית הספר. תמיד היה לו חוש לבעלי חיים, והוא תמיד אהב את פינת החי בבית הספר. אבל, לבושתי, אני מודה, שמעולם לא האמנתי שהוא יצליח ללמוד את הנושא הזה ברצינות ולהפוך אותו למקצוע. הוא הסתכל אליי עם מבט נעים ונטול כעס. נראה היה שהוא לא זוכר בכלל מי אני. לאט לאט התחלתי להירגע כי חשבתי שאולי הוא באמת לא זוכר אותי ונוכל לצאת מהמבוכה הזו. הוא דיבר איתי בחום והבטיח שיעזור במה שיוכל. בסוף, אחרי שלשמחתי הצלחתי לקבוע אצלו תור והעברתי הודעה לביתי בהתרגשות שהצלחתי, הייתי כבר עם רגל אחת בחוץ כשהוא הוסיף ואמר לי בחיוך. המנהלת, מבלי לראות את הנכד שלך, אני כבר מאמין בו ומאמין שאוכל לעזור לו, ואני מקווה שגם את התחלת להאמין בתלמידים שלך. התאבנתי, לא ידעתי מה לענות לו, ואז הוא הציל אותי ואמר, אל תדאגי, אני לא כועס, ויש לך גם חיסיון וזה יישאר בינינו. חייבת לציין שהוא היה מדהים עם הנכד שלי, והשעה הזו איתו עשתה לו פלאים, כך שהיום הנכד כבר נכנס לכיתה רגילה, ישלים הכל ומגלה את היכולות הגבוהות התמונות בו. כמנהלת, למדתי את השיעור החשוב ביותר של החיים שלי מתלמיד שבכלל החלטתי להוציא מבית הספר. סיפור מדהים, מתוק מדבש, מקסים, ומלמד אותנו כל כך הרבה. תאמינו בתלמידים שלכם, תאמינו בילדים שלכם, תאמינו בעצמכם, זה לא פחות חשוב. ואם פתחנו ודיברנו על ערב פסח, אז לפעמים נדמה לנו שזה גדול עלינו ומאיים לבלוע אותנו. אז אם רק תאמינו ביכולות של ילדים שלכם, כן, גם בנושא העזרה בערב פסח, ואנחנו נעסוק בזה גם היום כמובן בהמשך התוכנית. וגם את, אמא יקרה, אם את מרגישה שפסח מאיים עלייך והבית שלך לא בית מרקחת גם במשך השנה, תקשיבי לנו היום. אם הקדוש ברוך הוא האמין בך, את בטח יכולה להאמין בעצמך. ואם את צריכה קצת עזרה וקצת טיפים, פשוט תהי איתנו, אנחנו נעסוק בזה בהמשך בעזרת השם.
כשם שצריך אדם להאמין, להאמין בהשם, כך צריך אדם להאמין, להאמין בעצמו כשם שצריך אדם להאמין להאמין באשר כך צריך אדם להאמין להאמין בעצמו תאמין באשר תאמין בעצמך כי בצלם אלוקים כי בצלם אלוקים ברא אותך כשם שצריך אדם להאמין להאמין באשר כך צריך אדם להאמין להאמין בעצמו כשם שצריך אדם להאמין, להאמין באשר. כך צריך אדם להאמין, להאמין בעצמו. תאמין באשר, תאמין בעצמך.
כשם שאדם צריך להאמין בהשם, כך צריך אדם להאמין בעצמו. תאמין, פיני איינורן שר לנו את השיר הנפלא הזה, והיום בתוכניתנו כמידי יום רביעי, אנחנו עם הרבנית הימים המזרח, היא פרשת צו, וכמובן ענייני השעה. אנחנו גם נהיה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, על הסכנות בערב פסח, וגם תהיה איתנו היום דיצה אור, שהיא אמא של אבינתן אור, בין ה-31 שהוא חטוף נמצא בעזה. אז גם נדבר על פורים בצל המלחמה והחטופים, איך התמודדנו עם השמחה של פורים, והנה כבר פסח ככה בפתח, אז גם זה יהיה איתנו היום. אל תהי קשה עם עצמך, כל מיני הרגלים רעים, וממה כדאי להיפטר עד פסח, הדס לוינשטרן תהיה איתנו כמידי יום רביעי, ואיך מתארגנים לפסח בצורה הכי מועילה והכי נכונה, עם הרבה עצות והרבה טיפים. תהיה איתנו יעל זלץ, שהיא מומחית בכלל בארגון וסדר וכל מה שקשור. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נשוב.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם הרבנית שלנו איתנו. שלום, בוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
שלום רחל אהובה, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. איך היו הפירורים של השמחה?
בסדר, ברוך השם. טוב שהם נאספו ונוקו, כן, ברוך כן. השם.
וואי,
כן.
וואי, וואי. אז האמת שזאת באמת, זאת הייתה השראה נהדרת, כי לא היה פשוט לסמוח בפורים הזה, וכמה שהבאנו לא. ודיברנו על זה, זה לא היה פשוט בכלל. אבל נכון. ברגע שהסכמנו שלא חייבים, את יודעת, לרקוד ולסמוח מהבוקר עד הלילה, לאסוף את הפירורים, אז זה היה, משהו בזה התיישב על הלב. וזה הפך את זה לאפשרי, והנה עוד לא הספקנו להירגע מפורים, וכבר יש לנו פירורים של חמץ.
נכון, אנחנו כבר בתקופה הזו שהולכת ומתנקה, והניקוי הוא בעיקר באמת בנפש, במחשבות הלא טובות, אנחנו בפרשת צו בשבת, ושם מוקרב קורבן העולה שבא לכפר על הרהורים רעים, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אל תתנו להרהורים המבהילים והרעים לטפס לכם לנשמה ולראש, מפני שהם מרעילים כל חלקה טובה. בשבת נקרא גם בפרשת פרה, וזאת פרשה שחזל מחשיבים אותה כל כך, וגם אותה כמו את פרשת זכור כדאי מאוד ללכת ולשמוע בבית הכנסת מה יש בפרשה הזו. בפרשת פרה יש אדם ששהה באוהל, זאת אומרת בקרבה למישהו שמת, ואז הוא נטמא. מה זה הטומאה הזו? אומר הרב שמשון רפאל הירש, שוב, זה במחשבות. זה טומאת רעיון, כך הוא קורא לזה. אתה מביט בשבוי שחיכו לו 173 ימים, ואתמול מתבשרים שכבר אין למה לחכות. איך אפשר לקום מכזה צער, מהמחשבה שאין חלילה חלילה למה לחכות, ושהכל נראה כל כך גרוע, חס ושלום בפרנס, בזוגיות? ומגיעה פרשת פרה ואומרת שיש דבר כזה טיהור מתומעת מת, מהחשיבה ששום דבר טוב חס וחלילה לא עומד לקרות, והגויים צוחקים עלינו. איך תקומו? איך תקומו ממה שקרה לכם בשמחת תורה? איך תקומו ממה שקורה עכשיו במלחמה, מהחללים, מהשקולים, מהמפונות שאין להן בית בכלל, לנקות לפסח ככל הנראה? אתם לא קמים מזה. אומות העולם מונין, מונין זה מצערים, לשון הונאה, את ישראל. איך תתנחמו? אין שום פרה שתבוא ותטהר אתכם מטומאת המת הזו. והרב סולובייצ'יק זצ"ל כותב כל כך יפה, מפני שהאובדן והמוות מתישים את הנפש, ממוטטים את המערכת החיסונית של הנשמה, ולפעמים מחלחלת את התפיסה של מי ייתן מותי אני תחתיך. השכול והמוות תופסים את האדם, לא עלינו, לא מוכן, מופתע, עד שקשה לנחם אבלים. ובשלב הזה מגיעים הגויים ומונין את ישראל, מצערים אותם ואומרים, חס ושלום, חס וחלילה, לא תהיה לכם תקומה. וההפטרה של הפרשה, פרשת פרה, היא כזו מופלאה. הרב אלכסנדר זיסקינד אומר שכשישמע את ההפטרה ידע האדם נחמה לנפשו על הנחמות הגדולים הנזכרים שם מרוב התשוקה. ונתתי לכם לב חדש ואת רוחי אתן בקרבכם. אל תאמינו למי שאומר לכם אין למה לחכות אחרי מוות, אחרי צער, אין דבר כזה. וחז"ל אומרים שבזכות שאברהם אבינו בכל הניסיונות שלו אמר אנוכי עפר ועפר, זכינו לעפר סוטה ולעפר פרה אדומה ולעפר של הסוטה. ורב מוישה שפירה ייקח את שתי המילים האלה, העפר של הפרה האדומה שנשרפת ומתהרת, והאפר של האישה הסוטה, והוא יכתוב, לאפר יש רק עתיד, לאפר יש רק עבר, ושניהם כאילו חסרי ערך. האפר הוא אפילו פחות מהאפר, כי אי אפשר אפילו לגבל אותו, לאסוף אותו. אפר ניתן לגבל. האפר זה רק הפאר של העבר שהפך להיות אפר. הצירוף של שניהם, של הצער על האפר, מה שכבר נצרף ולא יהיה יותר, והאפר, מה שעוד עתיד בעזרת השם להתגבל, זאת אומרת להיבנות ולהפריח, זה השילוב שצריך להיות לנו עכשיו. כשאומר אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר, הוא אומר אני אפיק מעצמי משהו חדש, אני יצור בכוח, אני עתיד להביא לעולם חיים. החיים האלה יש בהם משהו, כותב רב משה שפירא, שמטהר מטומאת מת, לא אמות כי אחיה. בשבת פרה יאמר אדם לעצמו בכוח, מה שמת והיה היה, ומכאן ואילך נצמח לישועה גדולה. הפרה האדומה תגיד לנו אפשר לקנח, אפשר להוציא תומעה, את תחושת ניתוק ובדידות ונטישה, אחרי שרואים חלילה צער גדול קדימה, תבוא פרה ותקנח, תתחילו את תנועות הניקוי הפיזיות האלה של 30 הימים שבין פורים לבין פסח, ותראו פתאום איך משהו מן המוות, מתחושת החידלון והסופנות, מתנקה מכם. עזרת השם, שם יהפוך לנו את כל האפר לפאר, ונראה איך כתוב בהפטרה, נראה את כולם מגיעים לירושלים, לבית המקדש בפסח, כצון ירושלים במועדיה.
וואו, בעזרת השם, בעזרת השם. ואת אמרת פה, הרבנית, בסוף משהו שהוא כל כך נכון, תתחילו. לפעמים הכל נראה כמו הר כזה גדול ובלתי אפשרי, בלתי אוויר, בלתי נגיש. פשוט תתחילו. הצד הראשון הוא הכי קשה, אחרי שעושים אותו, זהו, זה כבר ממשיך והמשיך הוא הרבה יותר קל.
תנועת הכינוח הזאת.
כן, וואו, מדהים. ממש מדהים.
זה משמור אותך.
אמן, 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 אמן.
עושה לנו בשורות טובות.
אמן, ויהיו הדברים באמת לזכותם של החטופים שיחזרו לרפואתם של הפצועים ולעילוי נשמתם של הנופלים. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. בשורות טובות. תודה רבה. אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו יודעים שלקראת הפסח יש חופשה, כן? וילדים רבים משחקים ברחובות, נשלחים לשליחויות שונות, ואנחנו שואלים איך נלמד אותם להישמר מהסכנות הטמונות בכביש. שלום, בוקר טוב למיכל שימשי, מנהלת חטיבת המבצעים בפועל ברלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בוקר טוב מיכל.
שלום רב, בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר אור. אז באמת כל שנה יש ילדים שפשוט נפגעים, כן, יותר ויותר ברחוב. איך אנחנו יכולים להימנע מהפגיעות האלה? איך נלמד אותם להישמר מהסכנות שתמונות בכביש?
אז בהחלט תלוי בני כמה הם, נכון? אבל אני אכנס לזה. יש ילדים שכבר אפשר להרגיל אותם בהתנהגות מסוימת, ויש כאלה שעדיין צריך להמשיך ולהקפיד עליהם, והמסר יכול להיות גם להורים. אז באמת בחופשת הפסח הילדים צפויים להיות מחוץ למסגרת החינוכית, והם הולכים לבלות הרבה בבית, במגרשי המשחקים, ובהמשך גם בטיולים. ולכן הם חשופים יותר לתאונות ולתרחישים שקיים בהם סיכון עבורם. אז בנוסף לזה, זה לא רק סתם חופש, אלא אנחנו גם קצת תרודים במטלות והכנות לקראת החג. ולכן אנחנו לפעמים נוטים קצת לבקש מהילדים שלנו לצאת מהבית כדי לאפשר לנו לסדר ולנקות ולארגן. אז דבר ראשון, באמת כמו שאמרת, לרענן את כללי הבטיחות גם בבית וגם בחצר הבית וברחוב. אם הילדים צריכים לעשות כמו שאמרת איזושהי מטלה, אז ושולחים אותם, אז להגיד להם איך חוצים כביש, אם ממש ממש אפילו לעשות את זה איתם, אם הם לא מורגלים בזה, להראות להם איך אנחנו חוצים, איך אנחנו מסתכלים שמאלה וימינה, להסביר להם את הנושא הזה שכלי הרכב, הנהג בתוך הרכב לא תמיד רואה אותם, ולכן הם צריכים להמתין עד שהוא יעבור, וכן הלאה. הדברים הפשוטים שאנחנו יודעים, שחוצים רק במעבר חצייה, ואו אם יש שם מעבר חצייה שהוא מרומזר, אז רק שהאור ירוק ברמזור, וכמובן, כמו שאמרנו, שמבדים שהכביש פנוי. אז, ובכל מקרה, שלא משחקים על הכביש או בחנייה, מקומות שעלולים, נהגים עלולים להיות שם, ולא לשים לב אליהם.
מקומות מועדים לפורענות, כמו שאומרים.
לא הולכים יחד.
כן.
עכשיו, בדרך, אנחנו יודעים, כמו שאמרתי, שהרבה הורים שולחים את הילדים שלהם לשחק בחוץ. אז אני ממליצה, זאת לא הטעה שלי ובכלל שלנו כארגון, אם אנחנו רוצים להתפנות למקיונות ולבישולים, אנחנו נשלח את הקטנטנים מחוץ לבית, נכון? אבל אפשר יחד איתם לשלוח דווקא במקום את הילד בן 11, שהוא כביכול האח הגדול שלהם, אבל הוא מספיק גדול בשביל לחצות בעצמו את הכביש, אבל לא כדי לקחת אחריות על ילד בן 4 או 5, ועדיף לשלוח דווקא ילד או ילדה גדולים יותר, דווקא את הגדולים שכאילו היינו רוצים שהם יהיו איתנו בבית לנקות, לשלוח אותם, כי אין משהו בסופו של דבר שחשוב לנו ויקר לנו מהילדים האלה, שהם, תאמין לי, זאת העבודה הכי קשה, להיות איתם שם בגן המשחקים. אם אני יכולה לדבר רגע על הנושא של ילדים באופניים,
יש לנו ככה עוד דקה, כן?
כן, אז ממש בדקה. כל נושא אופניים החשמליים וקורקינטים, לא לפני גיל 16, ילדים לא מכירים את חוקי התנועה והם משתלבים בה בצורה מהירה, וזה עלול להיות מאוד מסוכן להם. כמובן, אופניים רגילים תמיד עם קסדה, עדיף עם זוהרים, לשעות החשיכה, ובטח במזג אוויר הנוכחי שיכול להיות לפעמים קצת הרפילי, שיהיו זוהרים בהירים וחשופים לכל, כמובן כמו שאמרתי קסדה. ידיים ורגליים אפשר לגבס, ראש הוא עדין מאוד,
כן,
וכל מכה קטנה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך, אז תמיד בכל רכיבה קסדה, כדי שתשמור על ה על היקר לנו מכל. וזהו, אז באמת, נעשה כמה דברים קטנים כאלה שישמרו על הראש שלנו שקט, ויביא אותנו לחג הזה באופן
בשלום, בעזרת השם.
בטוח ושמח.
כן, בטוח ושמח, כן. וקשר.
כן.
מיכל שימשי, מנהלת חטיבת המבצעים בפועל ברלב"ד, תודה רבה על הדברים האלה, ושבאמת יהיו רק בשורות טובות.
אמן, תודה רבה, חג שמח.
תודה מיכל וחג שמח.
ביי ביי. ביי ביי.
מאזינים יקרים, אני בטוחה שחלק מכם כבר שמע על החמצן הסינגלטי, שאם אנחנו נשאף אותו במינונים נכונים, הוא יכול לעשות בגוף פלאים. הוא גם מתקן פציעות, הוא גם מתקן את המערכת החיסונית, הוא מייצר כלי דם חדשים, מקל על קשיי נשימה ואסתמה ועוד ועוד ועוד, ואנחנו באמת רוצים להבין מהו החמצן הסינגלטי הזה, שהוא נמצא בפטנט של זד מדיקר, שזה באמת המכשיר עם טכנולוגיה פורצת דרך, מוגנת פטנט. שלום, בוקר טוב לדוקטור רות נעמה.
שלום, בוקר טוב.
אז בואי ספרי לנו, דוקטור רות נעמה, על החמצן הסינגלטי.
אוקיי, שמי דוקטור כהן נעמה רות. ממתי שהתחלתי להשתמש במכשיר של הזט מדיקל, באופן אישי האסמה שלי כמעט ונעלמה.
וואו.
הייתי משתמשת בהמון משפים, באינלציות, בהמון המון סטרואידים, שזה ונטולין, כל הסוגי הסטרואידים שפגשתי ממש ממש עשו לי רע.
וואו.
עכשיו, ממתי שהתחלתי להשתמש בחמצן הסינגלטי של זט מדיקל, אני יכולה להגיד לך שזה פשוט איתי אותי. עד שלא היה לי את המכשיר הזה, אני ממש ממש פחדתי לישון בלילות, כי הייתי נסנקת, הסינוסים שלי היו סתומים, ועוד אחרי שעשו לי CT, הייתי מעומדת לניתוח סינוסים. שהכל רשום אצלי, זה לא, כן. זה לא המצאה. וממתי שהתחלתי להשתמש במכשיר של הזט מדיקל, אני רוצה להגיד לך שזה הדבר היחידי שעזר לי והציל אותי. אני התחלתי לישון טוב בלילה. אני כמעט ולא, אני לא אגיד לך כמעט ולא, אני כבר לא משתמשת במשפים קרוב לשנה וחצי.
מדהים.
שזה לא רק משפים, זה היה גם אינלציות בוקר וערב. לא הייתי נרדמת עד 2-3 בבוקר, כי הייתי נחנקת. ממתי שיש לי את הזט מדיקל, אני מברכת את המדענים האלה שימצאו את הפטנט הזה.
שיש להדגיש שזה פיתוח ישראלי. כן.
כן, אז תקשיבי, זה דבר שאני לא יכולה להגיד לך מהצד שלי כמה שזה הציל אותי, אבל אני כן יכולה להגיד לך את הנזק שהסטרואידים עשו לי, כי השתמשתי בהם שנים. והנזק שהם עשו לי, שהם הרסו לי את כל השיניים בפה. היום אני בניתוחים שאני חייבת לעקור את כל השיניים. ואני יכולה להגיד לך שהסטרואידים זה לא פתרון. אבל לצערי במדינת ישראל, את יודעת, את מגיעה לרופא עם קוצר נשימה, הוא מציע לך ונטולין, מציע לך אינלציה, מציע לך את זה. ותקשיבי, הדבר הזול הזה באמת עוזר, אבל הוא לא מרפא. הוא מונע את ההתקף, אבל הסטרואידים ממש נכנסים לגוף שלנו ועושים נזק בלתי הפיך. לי זה עשה נזק בפה, שאני בתור רופאת שיניים, כן? עשה לי נזק בפה שזה הרס לי את כל השיניים. זה גרם לי לנסיגה, זה גרם לי לשחיקת התאים הרכים בפה. והיום אני בניתוחים להוציא את כל השיניים שלי בגלל הסטרואידים האלה.
וואו. אז באמת...
מה שאני יכולה להגיד לך, כן, מה שאני כן יכולה להגיד לך, שאם לא היה לי את המכשיר הזה, אני לא יודעת איפה אני הייתי היום. אני לא יודעת איפה אני הייתי היום. הסטרואידים זה מכה בשל עצמה, גם למשרד הבריאות, את יודעת, זה לא חוכמה לתת סטרואידים, ולהגיד, זה לא מרפא, זה רק מונע. זה באמת מנה, אבל למה להרוס את הגוף שלנו, ליטול לסטרואידים בצורה כזאת, שזה ממש גורם נזק לגוף, זה מדהים, את יודעת, אחרי שאני השתמשתי בזט מדיקל, והרופא אף אוזן גרון שלי, כבר כמעט קבע לי תור לניתוח סינוסים, אומר, אני לא מאמין לך דוקטור, אני לא מאמין לך התרופה, אני באמת לא מאמין לך, איך המכשיר הזה, אז אמרתי, הנה, זה פטנט שנוצר במדינת ישראל על ידי מדענים, וזה פטנט שהוא כל כך יכול להציל חיים, כמו שזה הציל אותי, אז למה אין אותו גם במשרד
משרד הבריאות, קופת חולים, כן.
למה?
אז אולי באמת אנחנו ניתן את מספר הטלפון של זד מדיקר, מי שרוצה להתעניין, להתייעץ, אולי באמת לרכוש את המכשיר כדי שזה יאפשר לו פשוט לנשום מחדש, אז חייגו עכשיו.
המכשיר הזה יכול להציל חיים בצורה שלא ניתנת, לא ניתנת לתאר כמה שהמכשיר הזה יכול
כן.
להציל
חיים. אז לכן אני רוצה... אז לכן אני רוצה באמת לתת את מספר הטלפון של זד מדיקר, כוכבית 3345, אני חוזרת, כוכבית 3345, זד מדיקר, מכשיר עם טכנולוגיה, פורצת דרך, מוגנת פטנט, פיתוח ישראלי, זד מדיקר, אפשר לנשום מחדש, ואם אתם רוצים להתעניין, לשאול, לרכוש, חייגו עכשיו לכוכבית 3345, תודה רבה, תודה דוקטור כהן רותי נעמה, תודה על הדברים האלה. תודה.
להתראות. יום טוב, ביי. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לדיצה אור, אמא של אבינתן אור, בן ה-31, שנחטף לעזה. שלום דיצה.
שלום, שלום רחלי.
אני, את יודעת, נכנסתי קצת באינטרנט וקראתי עלייך וכל כך אהבתי משהו שאת אמרת ואני דווקא רוצה להתחיל מזה. סוג של כותרת שאני חושבת שזו צריכה להיות היום הכותרת של החיים של כולנו. בורא עולם מנהל את הסיפור. ויש בזה משהו שכל כך מיישב את הדעת. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות השתדלות ולהתאמץ ולהרבות בתפילות ובהשתדלויות וכל אחד, את יודעת, בדרכים שלו, אבל בסוף וגם בהתחלה, בורא העולם מנהל את הסיפור.
נכון, לגמרי. ומבחינתי אין נחמה יותר גדולה מזה. אם חושבים על זה שהחמאס מנהל את הסיפור, או שראש הממשלה והקבינט מנהלים, או שביידן מנהל, או כל דבר אחר, זה רק יאוש. כי המצב נעשה יותר ויותר ויותר גרוע, ותקוע, וחסר מוצא, ויותר ויותר חדשות רעות מגיעות. ואם היינו הולכים על המסלול הזה, באמת
אין תקווה, זה להיכנס לדיכאון, אין תקווה.
לגמרי.
כן.
וזה לא שזה כאילו חד משמעי, לא להיות במסלול הזה של הטבע, זה מלחמה כל רגע, כי זה נורא מפתה ונורא מושך, והחושים מספרים לך את זה, והעולם, והחדשות, וכל מקום לא שאני רואה חדשות, כן, אבל זה המציאות, הברירת בחדל, ולעלות למקום של להחזיק באמונה, זה מאבק בכל רגע, זה לא המובן מאליו.
כן, לגמרי, לגמרי. וזה מביא אותי באמת לשאול איך עבר עליכם חג הפורים. הצלחתם לשמוח?
וואי, זה מתחיל כשאת שואלת. אני חושבת עכשיו על פורים וזה נראה לי לפני שנה.
שנה, כן. מי זוכר שהיה פורים? כן.
כן. וואי, פורים השנה באמת היה משהו מאוד מאוד... מאוד, איך אני אגיד, גם חריג, גם משמעותי, גם מפתיע, משהו באמת, אפשר לדבר שבוע על פורים, אני אנסה לתמצאת את זה.
לתמצאת, כן.
לקראת פורים, קודם כל, הרגשתי ממש חרדה ולחץ, ואיך יכול להיות שנעבור את חג הפורים, ואבינתן לא יהיה, ומה נעשה, ואיך נשמח. והעניין של השמחה מאוד מאוד הלחיץ אותי, כי זה מצווה, וזה מוכיח את האמונה, ומכל המקומות ככה דרשתי מעצמי להיות בשמחה, ולא הצלחתי. וככל שהתקרב הפורים, פתאום עלה לי איזה פתרון אחר. אמרתי, אוקיי, אז היה דיון גדול בקרב המשפחות של החטופים, איך צריך לראות פורים במרחב הציבורי של... של עם ישראל, של המדינה, אם מותר לאנשים לשמוח, אם אסור להם. ממש על זה הרבה שערות.
נכון.
ואצלי זה התייצב בקטע שבוודאי לשמוח, קודם כל כי השם אומר לשמוח. אז עושים את המאמץ לשמוח. דבר שני, כי כששמחים זה לא אומר שאנחנו מפקירים, ואנחנו לא, שיש פה איזה בגידה בחטופים. זה יחד עם זה שאנחנו לגמרי איתם אנחנו שמחים. ולכן אני הרגשתי שאני אשמח שאחרים ישמחו, עם ישראל ישמח, בדרך מיוחדת, עם אזכורים וכו'. וזה יהיה גם בשבילי, אם אני לא אצליח לשמוח. כי כולנו ערבים זה בזה. אז יש אנשים, יש לי אחים ואחיות ששמחים, וזה אומר שגם אני כלולה בשמחה, גם אם לא הצלחתי באופן פרטי.
איזה יופי.
אז זה היה אמצע הדרך. ואחרי שהתקדמתי לשם זה קצת יישב את דעתי, ואחר כך התחילו ממש להגיע אירועים בהשגחה פרטית, השם זימן לי אירועים שפשוט פתחו לי את הלב לשמוח, זה היה תפילת נשים בתענית אסתר לפנות בוקר בחוות גלעד, וזה היה אחר כך מסיבת תחילת פורים של חברים ביישוב אלעזר, ואחר כך בדין... של גזרות טובות של הרב שמואל אליהו, ומעניין לעניין זה כאילו נסע אותי, בסין ואלף, נסע אותי אל תוך השמחה, בלי שאני עשיתי את זה בעצמי. ממש הרגשתי משמיים שהשם מאפשר לי. השם משמח אותי, וזה הכי משמח.
את יודעת, אמרה רותי גרינגליך, אמא של שאולי גרינגליך, השם יקום דמו, שנפל בעזה, כששאלו אותה, באמת, היא כתבה גם איזשהו טור כל כך יפה באחת מהרשתות החברתיות, ופורים, מה פורים עכשיו, אבל היא כתבה שמה משהו בשם, אני חושבת, בשם רב נחמן מברסלב, אם אני לא טועה, על להשאיל שמחה מן העתיד, ריקוד של שחסידים לא הצליחו לשמוח, הם היו משאילים ריקוד של שמחה מן העתיד, כי אנחנו כל כך באמת מאמינים שיהיה טוב, שאנחנו הולכים למקום שבטוח יהיה טוב.
נכון, נכון, אנחנו מאמינים, ואנחנו רוצים להיות גם בטוחים בזה, לא רק מאמינים, ויש לנו ככה עבודה כזאת, אני לא יודעת אם... זה הגיע לאוזני חדש שמוע הזה, אבל אנחנו חבורה של אלפי נשים שהתחלנו 50 יום לפני ליל הסדר, כל יום 30 שניות, חצי דקה, לדמיין ליל הסדר שבו אבינתן בבית וכל חטוף בביתו.
וואו.
אבל לדמיין במסך המחשבה ועם כל הרגש ועם כל תחושות הגוף, ממש לעשות את זה כמה שיותר ריאליסטי, והמחשבה יוצרת מציאות. אז זה בדיוק בעיניי לשאול שמחה מהעתיד. אחרי שעושים כאלה 30 שניות באמת בכוונה ובעוצמת הלב, פותחים עיניים בשמחה כי זה נוכח. זה פה לפנינו ואנחנו שם, וכשאלפי נשים עושות את זה ביחד, אז אין לנו ספק שזה בורא את המציאות.
כמה כוח, כמה כוח, כן. כמה כוח. איך אומרים? בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. ובזכות נשים צדקניות, בזכות נשים, נשים יכולות באמת להביא את הגאולה, גם גאולה האישית של כל אחד והגאולה הכללית של כל עם ישראל. את יודעת, אני, הזיכרון שלי לא משהו, ואני לא יכולה לזכור את כל הפרצופים של כולם, אבל יש כמה פרצופים שנחרטו, יש כאלה שנחרטו לכולנו, את יודעת, הג'ינג'ים של ביבס, אבל יש משהו באבינתן, באמת משהו בפנים העדינות והתהורות שלו שהוא נחרט, לי בכל אופן, את יודעת, מתוך כל ה... ואת מסתכלת על הפנים האלה ועל הבחור הזה, ואת אומרת, זהו, עם כולם, כן, כולם ביחד, אבל וואו, איזה פנים יפות ותהורות ו... ומישהו שאת אומרת, אנחנו רוצים אותו פה בחזרה, הוא צריך להיות כאן. אז זה ככה, תראית, בחוויה האישית שלי, כל פרצוף שאת רואה, את רוצה אותו בחזרה, אבל שוב, זה הפרצופים שנחרטו לנו מכל הסיפור הזה, ואנחנו, כן, עוד רגע פסח וליל הסדר, ולדמיין אותם, יושבים איתנו בשולחן החג, אז אני לא יודעת כמה נשים כבר יש לכם, ו-50 יום כבר אין לנו, כי את יודעת, אנחנו כבר, אבל אני רוצה עכשיו, שומעות אותנו כל כך הרבה נשים, ואני רוצה עכשיו שתפני לנשים ששומעות אותנו, ותבקשי מהם, מה שאת רוצה, תבקשי מהם, מה בקשתך את חצי המלכות ותעס? כן.
וואי, קודם כל את מאוד מרגשת, רחלי, הדברים שאת אומרת ממש מרעידים את הלב.
זה באמת מהלב.
גם לי כמובן אבינתן נחרט, התמונה שלא חרוטה אצלי. אם באמת כל החטופים וכל אחד הוא סיפור וכל אחד הוא נשמה וכל אחד, יש כל כך הרבה אנשים שכואבים את כאבו ומייחלים לגאולתו ולגאולת כולנו, כמו שאת אומרת. אני באמת מזמינה את האנשים שנדבן ליבן אותן להצטרף, זה לא משנה שזה לא, שזה כבר לא 50 יום, וכל יום נוסף הוא עוד משקולת למעלה בשמיים, להכריע את הטוב שיופיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר שלם, טוב הפרטי וטוב הכללי.
יש לנו 20 שניות ככה לסיום השעה.
איך אני אתן את המספר טלפון רק של...
תגידי את המספר, תגידי את המספר.
וואי, אני צריכה למצוא אותו.
את יודעת מה? תשלחי אותו למפיקה שלי, אני אומרת אותו בתחילת השעה הבאה.
מושלם.
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 נשים שפשוט רוצות להצטרף למיזם המדהים הזה. תודה, תודה רבה, דיצה אור, אמא של אבינתן. תודה רבה. תודה.